המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
ברוכים הבאים לעוד פרק נוסף של אקדמיקס. הפעם אנחנו מבקשים להסיט את המבט רגע מהזירה הצבאית אל מה שקורה אל תוך איראן פנימה, שאנחנו רואים בכותרות. מאז הפעם האחרונה שדיברנו עם דוקטור מאיר ג'וון נפאר, איראן חוותה טלטלה עמוקה, מחאה מתמשכת, דיכוי אלים, נהרגו בעצם עשרות אלפי אזרחים ברחובות, משברי מים וחשמל שפגעו ופוגעים בחיי היומיום, ובעצם תחושת קריסה של החוזה בין המשטר לציבור. בפרק הזה אנחנו ננסה להבין מה באמת קורה בתוך איראן היום, איך נראית המחאה מבפנים, עד כמה המשטר מרגיש מאוים, ואיך כל זה מתחבר גם לאזור, לישראל, ולמה שאנחנו רואים פה בכותרות. אז פתיח ונתחיל.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם אראל טננבאום.
טוב, אז שוב שלום לדוקטור מאיר ג'וון נפאר, מומחה לפוליטיקה עכשווית של איראן בבית הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. מה נשמע, מאיר?
בסדר, ימים קשים, אבל מתקדמים, מה אני אגיד לך? זה ימים קשים מאוד.
זהו, הרבה אקשן. בפעם האחרונה שדיברנו, זה היה לדעתי עוד לפני התקיפה השנייה, והיה מציאות כזאת מאוד מאוד מתוחה, אבל לא ידענו בדיוק מה הולך לקרות. אז אם אתה כזה צריך לצייר לנו תמונת מצב של כזה מה שקרה מאז מאי, איפה איראן עומדת היום לפי דעתך?
המשטר נמצא במשבר ללא תקדים, שאנחנו רואים מה שקורה ברחובות של איראן עכשיו. הם לא הצליחו לאחד את העם אחרי המלחמה נגד ישראל. זאת הייתה הזדמנות שאנשים חשבו בסדר, מדינה זרה תקפה באיראן, אז זאת הזדמנות לאחד את העם ביחד נגד האויב לכאורה, והם לא הצליחו, ואנשים באיראן, למרות זאת שהם לא הפילו את המשטר כמו שאנחנו רצינו, אבל מהר מאוד אחרי המלחמה, אנשים חזרו לחיים שלהם, וראו שזה משטר שממש מתעלם מהבעיות הכי קשות של העם האיראני, כמו חוסר, כמו משבר החשמל, יש חוסר חשמל, יש הפסקת חשמל, יש הפסקת מים, השחיתות הנוראית שעכשיו רק היום בבוקר פרסמו ב-Financial Times ש אחד מהאנשים קשורים למשטר האיראני וגם לבן של חמינאי, מוג'תבה, היה לו משהו כמו 400 מיליון דולר השקעות באירופה. 400 מיליון דולר. וכל חודש איראנים חייבים להתמודד עם אתגרים כלכליים נוראים כמו אינפלציה, אנשים יותר ויותר ויותר יורדים מתחת הקו העוני, ואנשים שמעו שבן אדם הזה שזה מוכר להם, דלי דווקא עלי אנסארי, גם היה לו בנק באיראן, הוא היה מנהל בנק, והיה לוקח את הכסף של האנשים שהפקידו את הכסף שלהם, עם הכסף שלהם בנה לעצמו קניון.
מה?
קניון הכי גדול במזרח התיכון, איראן מעל, אני מקווה שיום אחד נצליח לחזור לשם לראות, זה פשוט מקום מדהים.
נשמע שווה.
כן, אבל זה מושחת לגמרי, את מבינה? אז אנשים ראו, בגלל כל הסיבות האלה, המשטר בתוך איראן הרבה יותר חלש, אבל יש לו את הטילים. יש לו את הטילים לקוף אותן.
אז אנחנו חשבנו שבאמת אחרי התקיפה העם יתקומם, ותהיה שם איזושהי מהפכה, ויפילו את השלטון. למה אתה חושב שזה לא קרה?
כי אנשים היו יותר מדי עסוקים בהישרדות. כולם, יהודים, מוסלמים, כולם. היו עסוקים יותר מדי בהישרדות, לברוח מהערים הגדולות, לברוח מטהרן, למצוא מקום, והעלו את המחירים של הפליטים האיראנים, פליטים מטהרן במקומות בפריפריה, העלו 400%.
וואו.
אנשים היו צריכים לשלם סכומים מטורפים רק לא להיות בטהרן, כי הם חשבו הם זוכים מה שקרה שהעיראקים תקפו את איראן, ולעיראקים לא היה אכפת מי הם יהרגו, הם היו רק זורקים את ה... היו תוקפים בלי רחמים, לא אכפת להם אם זה היה מקום, אם היה בסיס צבא או זה אזור, אזור בתים, זה לא היה אכפת להם. אז אנשים ברחו, והיו יותר מדי אנשים שהיו עסוקים בהישרדות, אז לא חשבו על זה, אבל עכשיו זה סיפור אחר, כי
למה?
המלחמה הייתה כבר ביוני, מאז ביוני המשטר לא עשה שום דבר כדי לפתור את הבעיות הקשות שיש באיראן, כמו חוסר חשמל המים, אינפלציה גבוהה, וגם הכסף האיראני, המטבע האיראני נופל בצורה חדה, נפל בדצמבר, בצורה חדה מאוד, הכסף האיראני נפל באוקטובר, כן? למשך שבועיים, אבל עצר. אחרי שבועיים זה עצר, בסדר? אבל בדצמבר נפל שבוע, ואחר כך שבועיים, אחר כך שלוש, ארבע, חודש. כל יום הכסף המטבע האיראני ירד ונפל, ואז אנשים היו פשוט לא היו יכולים להתמודד עם זה. אנשים לא קמים כל בוקר בישראל וחושבים מה שער השקל לדולר. אנחנו לא חושבים דבר, אבל באיראן זה ככה.
זה אינפלציה מטורפת.
זה כמו משהו כמו 40-50% לפחות. וכל הסיבות האלה, וזה שהכסף... ובינתיים, את יודעת, בדצמבר, המטבע האיראני נפל כל הזמן, ומי יש לו הכי הרבה כוח באיראן? האייטולה חומייני. שהוא בא לדבר, קודם כל הוא ברח בזמן המלחמה נגד ישראל, ואז בזמן כמו נובמבר, דצמבר, שהוא דיבר, הוא דיבר על דברים שפשוט לא קשורים.
מה הוא אמר?
כמו את יודעת, יש, איך אומרים, preachers, מעריצים אומרים את זה בעברית, preachers, אנשים שמדברים על דברים הטובים של המשטר, יש אנשים שמשלמים, כמו יש אנשים זה כמו לעשות פרופגנדה למשטר, כן?
כן.
הוא דיבר על כמה הם חשוב למהפכה ולהתנדות נגד ארצות הברית בישראל. תגידי, זה הבן אדם שאחראי יש לו הכי הרבה כוח.
אבל...
אתה לא שומעת שהוא דיבר על הבעיות במדינה. אתה בן אדם מנותק לגמרי. אז אנשים אומרו, זה רגע, אז אי אפשר ככה. פשוט אי אפשר, אז זה יתפוצץ.
אז באמת שמענו שזה יתפוצץ, ויש דיבור על עשרות אלפי הרוגים, אז אולי באמת, אם תוכל לספר לנו כזה, מה המצב שם כרגע?
לפי איראן אינטרנשנל, ערוץ איראן אינטרנשנל, יש כל מיני מספרים, כן?
כן.
אבל לפי איראן אינטרנשנל, שזה ערוץ בלונדון, והם פתקו עם איראן, אנשים בתוך איראן, הם אמרו היום בבוקר, 36,000.
וואו.
500. יש מספרים שאומרים 5,000, יש מספרים שאומרים 43,000. יש כל מיני מספרים. כן? אז זה קשה לדעת. אם ניקח את המספר הכי פחות, הכי קטן, שזה 5,000, זה כבר ללא תקדים. בזמן כל כך קצר. אבל סביר להניח שהמספר הרבה יותר גבוה. זה לא רק זה. עכשיו הם לא רק הורגים אנשים, הם יורים בהם עם טוק-טוק, את יודעת, עם לעיניים.
מה זאת אומרת?
איך אומרים, כדור אוויר, איך קוראים את זה?
ביביגן כזה.
ביביגן, כן. נגד העיניים של המפגינים, כדי שיגרום להם להיות עיוור.
וואו.
אז יש רק בבית חולים אחד באיראן, בטהרן, עשו ניתוח על משהו כמו 1,000 אנשים בתוך כמה ימים. זה לא יאומן, זה אכזריות. שאנחנו לא ראינו בזה, לא ראינו, וזה קשה לי לא להיכנס לדיכאון.
כן.
אתה רואה, כי אני גדלתי עד גיל 14, זו שפה שלי, כן? כל המוזיקה של אבל, ואתה רואה את האבא שקורא את השם של הבן שלו, ספר מול, הוא אבא של ילד שנעלם, אז הוא בין כל הגופות האלה, הוא מסתובב, הוא בין כל הגופות האלה, ספר... איפה אתה בן שלי? תקשיבי, זה יכול לפרק בן אדם. זה פשוט, זה קשה. את מבינה שזה אנשים שגדלו, במיוחד אנחנו שגדלנו בטהרן, לא היה כמעט ולא היה אנטישמיות. עד בגיל שלי אני לא הרגשתי אנטישמיות. אם אנשים שהגיעו מערים יותר קטנות כמו איספהן או משהד, בשוליים, הם, כן, היה הרבה יותר אנטישמיות. אבל אנחנו גדלנו בדור שהיה מעט מאוד אנטישמיות.
ועכשיו וזה... המצב שם לא ככה, אתה אומר.
המשטר באיראן, לא, אנשים לא אנטישמיות. מה איזה אני לא אשפר? לא, יש אנטישמיות. הרבה אנשים לא מכירים יהודים. את מבינה? מישהו בא, מישהו בא. אני דיברתי עם, כמו למשל, מישהו אחד, חבר שלי שגר בישראל, שהוא למד באוניברסיטה באיראן. הוא עמד, הוא הולך איזשהו מקום, לא בטהרן, היה בסמנון, אני חושב שהיה, שזה בדרום טהרן. הוא אמר שהיו סטודנטים שאמרו, בחיים שלהם לא ראו יהודי. ולא רצו לדעת, כי הם שמעו דברים רעים על יהודים, אבל שהכירו אותו, אז זה משהו אחר, את מבינה?
כן.
אז בין העם, ושאני מדבר עם הקהילה, אנשים מקהילה יהודית ש... שהיו בארצות הברית, כמו פאול לנסוע לבקר, אמרו, הם בין העם יש מעט מאוד אנטישמיות. המשטר זה משהו אחר, משטר סולט ישראלים, שונא יהודים בגולה, שונא יהודים בגולה, אבל בדרך כלל הם משאירים את היהודים באיראן לבד. הם לא, את יודעת, לא מחבקים אותם, לא מעודדים, אין, איך אומרים, אין אפליה מתוקנת. אבל גם לא, אם אתה יהודי ואתה רוצה לקבל משרד ממשלתי, אז לא יקבלו אותך. אם אתה מרצה יהודי ואתה רוצה להתקדם, זה יותר קשה. אבל רוב היהודים שיש להם את העסק משלהם, אז הם לא... זה לא ממש מפריע להם, הם ממשיכים עם החיים שלהם.
את מי המשטר יותר שונא, את האמריקאים או את הישראלים?
שנינו.
שנינו?
ביחד.
כי אומרים, אתה יודע, שעכשיו האמריקאים הולכים לתקוף שם, ושהם יתקפו אותנו בכלל, בחזרה. שזה כאילו יכול להישמע קצת זוי, אתה לא חושב?
לא, המשטר תמיד יחפש. תמיד יחפש תירוץ להראות שהוא, את זוכרת שיש תקדים לזה, האמריקאים תקפו את סדאם הוסיין ב-91, כן? את מי סדאם הוסיין תקף? אותנו. אז לא נולד שם מאז 91, סביל להניח.
כן, אני לא הייתי שם.
אז היה ככה, כן? כל פעם שבדרך כלל תוקפים מדינה נגד ישראל, מדינה אחרת תוקפת אותם, אז הם תוקפים אותנו.
למה לא בעצם?
הם עושים את זה כדי להראות שהם המנהיג האוריגינלי, איך אומרים, המנהיג האמיתי של העם הפלסטיני ושל הדיר ההתנדות נגד מדינת ישראל שהתחילה ב-48, ושהם ממשיכים להיות, וזה חלק מהזהות שלהם, והם עושים את זה ככה כדי לקבל יותר תמיכה מהאנשים בתוך האזור. ועכשיו אנחנו רואים כמה זה חשוב למשטר האיראני לקבל תמיכה בתוך האזור, כי יש אנשי מיליציה של איראן, מאפגניסטן ועיראק, שהיו בסוריה, כן? בזמן בשאר אל-אסד, והוא צריכים לצאת משם, עכשיו הם נמצאים ברחובות של טהרן ובערים הגדולות ומקומות באיראן, והם תוקפים את המפגינים איראנים.
וואו.
זה התפקיד שלהם לתקוף את כוחות שלנו מסוריה, ועכשיו הם הורגים איראנים בתוך שטח איראן.
זאת אומרת, בעצם אתה אומר שכל שליחי איראן באזור, כל חיזבאללה, החמאס, המיליציות, יצאו מהאזור שלהם והלכו לאיראן?
לא רק עיראקים ואיראנים הביאו את ה... היו להם דיוויזיות של משמות המהפכה, והביאו אותם אין לי מספרים, אני לא יכול להגיד לך, אני לא יודע, אבל שמענו הרבה מקורות באיראן, בערוצי תקשורת בחול, שיש אנשי מיליציה מעיראק ומאפגניסטן. בינתיים איפה העם הפלסטיני? כן, אני לא חס וחלילה, אני לא רוצה להיכנס לכל העולם, אני ממש רואה שהעם הפלסטיני לא אכפת לו מהעם האיראני. האיראנים שילמו המחיר הכי גבוה, הכי גבוה, בין כל העמים במזרח התיכון, בגלל התמיכה של המשטר לחמאס ולג'יהאד איסלאמי, כן? כן. הכניסו אותה ולחיזבולה, והכניסו את איראן למלחמה, ועכשיו שעושים טבח נגד העם האיראני, כמה פלסטינאים יצאו להזדהות עם העם האיראני?
אפס.
יותר גרוע, קטר, אל-ג'זירה, שאנחנו יודעים שהם היו כל יום, כל מילה אחרת היה עזה, עזה, עזה. תסתכלי על, על, על האתר שלהם באל-ג'זירה באנגלית. תראי.
מה הם אומרים שם?
לא מדברים, לא, יש כלום, רק יש הפגנות באיראן, לא מדברים על טבח.
וואו.
שום פנים באופן. למה? כי יש להם ברית, יש להם ברית לא רשמי עם המשטר האיראני. והם אחד היחידים אל-ג'זירה שהמשטר האיראני נותן להם אישור לשדר מתוך שטח איראן.
שזה שימושי מאוד.
תראי מה זה, תראי מה זה. הרקטיים שהיה כל כך זכויות אדם של פלסטינאים, זכות החיים של הפלסטינאים, זכות ל... עכשיו יש טבח באיראן, הם נמצאים באיראן, תסתכלי על ה... אני מזמין את כל המאזינים שלכם, אחרי שהם שומעים אותי, את השיחה שלנו, בבקשה, תבדקו את האתר של אל-ג'זירה האנגלית, אני יודע שזה אי אפשר לעשות את זה מארץ, אז אפשר לעשות את זה עם VPN. תבדקו כמה, על מה הם כתבו על איראן. לא יאומן, בושה, בלי בושה, ממש בושה. את יודעת, אני יהודי, בן של איראן. כן, אני בן, אנחנו אומרים בן עברי, בן של עם היהודי מאיראן. ואני אגיד לך, כיהודי וכן, וכמו איראן, וכמו איראנים, שני צדים שלי, יש מחנה משותף, שכל פעם שעושים טבח נגדנו, נגד העם האיראני, נגד העם היהודי, העולם שתק.
אבל זה באמת לא מפתיע אותנו, כי תמיד העולם שותק שזה מגיע לזה, אבל זה כאילו זה עצוב, זה ממש מעניין אם זה ישתנה. אתה חושב שהמהפכה שלהם שם תצליח?
לא בטוח. אני מפחיד, מה שמפחיד אותי שהמשטר הזה יהיה מוכן להרוג 100,000, 200,000. במזרח התיכון, במדינות מוסלמיות, אני גדלתי במדינה מוסלמית עד גיל 14, כן? יש לנו כבוד גדול למועלם. מועלם זהו המורה. כן. יש לך תמיד, אתה רואה את המועלם, המועלם הוא כל כך חשוב. מחנכים אותך לכבד את המועלם. מועלם אצלנו בפרסים, מועלם אצל הערבים, יש קצת 40%, בין 25% עד 40% וכל המילים בפרסית הם הערבית, כן? אז מועלם זה חשוב מאוד. מועלם, אתה לומד ממנו, הוא מחנך אותך. מי היה המועלם של בשאר אל-אסד שהרג 500,000 איש במדינה שלו? מי היה המועלם שלו? את יודעת?
לא, מי?
עלי חמינאי.
אה, באמת? וואו. לא ידעתי את זה, האמת.
הם יועצים של המשטר הסורי.
זה מסביר הרבה דברים, אני חושבת.
נכון, נכון. תסתכלי אם את רוצה לראות מה המשטר האיראני מסוגל לעשות. תסתכלי על סוריה. האיראנים, היועצים שלו היום משמעו את המהפכה.
אז אתה אומר בעצם שחייב עזרה מבחוץ. זאת אומרת, חייב עזרה חיצונית, אם אנחנו רוצים...
כן, אבל את יודעת, כן, חייבים לעזור, אבל כמה זה יעזור, אני לא בטוח. אני יכול לקוות, כי בסופו של דבר, איך הפילו את בשאר אל-אסד, זה היה כוח... נכנסו, אי אפשר להפיל מישהו מהאוויר. את מבינה? זה היה כוח שביבשה, כוחות היבשה שתקפו, בעזרה מטורקיה, ואז הפילו את בשאר אל-אסד. ואני לא רואה אף אחד שבינתיים יש לו מסוגל לעשות דבר כזה. בינתיים, אני מקווה שהמשטר יחליט שהוא לא יכול להמשיך ככה, אבל את יודעת, זה חמיני, אנשיו, הם ממש חושבים שאנשים שמתנגדים למשטר ברחובות, הם לא רק מתנגדי משטר, הם מתנגדי אסלאם. מתנגדי אסלאם. אז ככה זה בסדר להרוג אותם.
והאמת, אני רוצה לחזור רגע איתך למה שאמרת מקודם, כי דיברת על משבר מים ומשבר חשמל. ואני ראיתי תמונות מטורפות שקשורות למשבר מים, ודיברו אפילו על אולי לפנות אנשים מטהרן, וזה היה לפני, נראה לי, חודשיים, משהו כזה. מה קרה שם באמת?
יש הרבה שנים יש בצורת באיראן, וגם לא אין ניהול משאבי מים באיראן. המשטר פשוט רשלנות. מבינה, יש, זאת שחיתות, והכל שחיתות, הכל מתחיל משחיתות. והיו אנשים שכמו למשל אנשי משטר שהיה להם, רצו לגדל פירות שמשתמשות בהרבה הרבה מים, ולא היה אכפת להם שזה ממש הורס את המשאבי מים, או שבזבוז מים, או זה אתה צריך במדינה כמו איראן, אתה צריך לנהל את דבר כזה, את המשאבי מים, הם לא עשו את זה, בגלל שהם מושחתים, ואנשים למעלה יש להם סדר עדיפויות אחר, אז כן, הגענו למצב שזה לא משהו, זה כבר בשנות ה-2000 מדברים על זה, שיהיה בעיה, שיהיה משבר מים, יהיה משבר מים, יהיה משבר מים, אף אחד לא הקשיב, כי זה משטר מושחת, ולמנהיג העליון יש סדר עדיפויות אחר.
אבל עד כמה זה, כאילו, עד כמה זה רציני המשבר מים הזה?
רציני מאוד. זה רציני מאוד. כן, אבל עכשיו אנשים חושבים על החיים שלהם. את מבינה, עכשיו זה מדינה נכנסה למשבר, כי למה אנשים יצאו לרחובות? בגלל האינפלציה. מה גורם ליצור אינפלציה? זה שיש יותר מדי כסף ופחות מדי מוצרים.
כן.
עכשיו תדמייני שכבר ב-28 בדצמבר, היום 26 בינואר, נכון?
כן.
כמעט חודש, נתקו את, כבר יותר מ-20 יום, אין אינטרנט. אין אינטרנט.
אבל היה דיבור עם...
אנשים לא הולכים לעבודה. הרבה אנשים לא הולכים לעבודה. אז עכשיו יש פחות, מייצרים פחות. אז זה הולך להעלות את האינפלציה, אפילו למספרים יותר גבוהים באיראן.
אבל סטארלינק של מאסק לא מחברת את האינטרנט לתושבים, או שזה לא עובד?
מעט מאוד, אבל הכלכלה האיראנית לא יכולה לתפקד עם סטארלינק. את יודעת, זה פשוט... זה פשוט משבר ללא תקדים.
האמת שגם עוד משהו מאוד מעניין שאני ראיתי, זה שלמרות כל האירוע הזה, אז איראן הצליחה בשנה האחרונה למכור יותר נפט מאשר בכל שנה מאז 2018. אבל הרווחים שלה דווקא צונחים, למרות זאת.
כן, אבל לאן הולך הכסף?
אז זה מה שאני רוצה לשאול אותך.
לא מחזירים את הכסף לאיראן. אם היו מחזירים את הכסף לאיראן, כסף נשאר בחול, בחשבון בנק של אנשים המושחתים של המשטר, אם היו מחזירים את הכסף, את הדולרים לאיראן, אז למה השאר של תומן, הכסף האיראני, ירד כל כך? כי יש מעט מאוד דולר, חייבים להכניס דולר בשוק המטבעי חוץ של איראן, אבל אין להם. הכסף לא מחזירים את הכסף לאיראן. נשאר בחול. אז מה זה משנה שהם יגביחו את כל הכסף הזה? זה לא עזר לכלכלה האיראנית.
לא. זה לא עזר לכלכלה האיראנית, אבל גם הרווחים שלה צנחו, יכול להיות שזה גם עניין של המתווכים והסינים שקונים את הנפט, בעצם מנצלים אולי את המצוקה של איראן.
כל הכבוד, כן, נכון מאוד. נכון, זה מה שקורה.
אז כולם לוקחים נתח בעצם.
ככה זה שיש שחיתות. שחיתות זה כמו סרטן. זה הורס, זה פשוט, זה מה שקורה באיראן. זה שחיתות, זה סרטן שהורסת את כל הכלכלה האיראנית והחברה האיראנית. המשטר האיראני לא רואה את העם. כי זה אנשים שהיו כלומניקים, שהגיעו למקומות האלה בגלל שהם נאמנים למשטר, פתאום בן אדם לא היה מקבל עבודה בפיצוצייה, עכשיו הוא יושב מנהל מיליונים של כסף של נפט, מה, את חושבת שהוא עכשיו רוצה לוותר על זה? לא, הוא מוכן להרוג כדי לשמור על, על המקום שלו.
אז זה ממש... טוב, זה ברור שהם לא היו רוצים לוותר על זה, אבל אתה אומר שהם ממש אין להם יכולות אפילו לעבוד בפיצוציה?
הם לא, 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 לא מספיק מוכשרים לעבוד בפיצוציה.
אז מבחינת מה שקורה עכשיו, אנחנו ראינו שבעצם המתיחות, אפשר להגיד, מגיעה לסי, והכוחות האמריקאים כבר פרסו כוחות במזרח תיכון. איך אתה חושב, אולי ככה לסיכום, איך אתה חושב שהתקיפה הזאת תשפיע עלינו, על השוק שלנו, על שוק ההון שלנו, עליהם? מה יכול לקרות אולי?
מה שמפחיד אותי, אם הם הולכים לראות טילים במספרים גדולים מאוד, גבוהים מאוד, את יודעת, זה מספר גבוה של טילים, באותו זמן. זה יכול, את יודעת, המערכת היעילות שלנו, זה יכול ממש... הם לא יכולים, לא מוכ... אני לא יודע כמה טילים באותו זמן הם יכולים, יכולים לירת, אבל זה יכול, את יודע, זה יכול להיות מספר גבוה מדי בשבילם. יכול להיות שהמספר של הטילים שיהיו יכולים לחדור את המהלכת הירות יהיה גבוה.
איך יכול להיות שעדיין יש להם כל כך הרבה טילים?
לא השתמשו בכל הטילים שלהם. לא השתמשו בכל זה. הרבה שנים הם מייצרים טילים. הרבה שנים מייצרים טילים. וכן, אבל אם האמריקאים יתקפו, תבין להנה שהמקום הראשון שהם יתקפו, שזה יהיה מקומות הטילים של המשטר, משגרי טילים של המשטר, תבין להניח שאנחנו עובדים איתם, מדינת ישראל וכל היחידות בצהל, קשורות לתוכנית צבא איראן ואיום האיראני, כל היחידות האלה עובדות ממש בצורה צמודה עם האמריקאים. אז כן, אז אפשר לנטרל את האיום הזה שהאמריקאים יתקפו אותם, אבל אם הם יתקפו אותנו, אז אנחנו יכולים, חייבים לענות. אוי ובוי לנו אם אנחנו לא נשב, אנחנו יש לנו איזאת הזדמנות, לתקוף את החלק מהתוכנית הטילים של איראן שלא היה לנו מספיק זמן לחסל ולהרוס, וגם לעזור לעם האיראני אם אפשר. לא יודע, יש כל מיני מקומות של המפקדים של איראן שהם אחראים על הדיכוי של העם האיראני וכל הדברים האחזרים שקורה באיראן, אז אם אפשר לתקוף אותם, אני חושב ש וההיסטוריה, ספרי היסטוריה של איראן בעתיד יעריכו את התמיכה של מדינת ישראל בשעה הזאת.
אז אולי באמת ככה לסיכום, מה אתה חושב שהציבור הישראלי עדיין לא מבין מספיק על איראן, למרות כל הכותרות שיש עכשיו?
אני אגיד לך, אני גרתי באנגליה 17 שנים, ואני גר בישראל, אני חושב שבישראל יודעים הרבה יותר על איראן לעומת האנגליה.
וואלה.
הרבה יותר. אוף, אי אפשר להשוות. אי אפשר להשוות. אני חושב שישראלים יודעים על הטבח, יודעים על המשטר. לצערי זה משטר שזה איום שהיינו צריך להתמודד איתו כבר 46 שנים, את מבינה? אז 47 שנים השנה, והישראלים יודעים, ישראלים יודעים מספיק על הטבח, על המשטר האיראני, יודעים מספיק.
טוב, אז אנחנו נקווה באמת, גם לטובת העם האיראני, גם לטובתנו, גם לטובת כל העולם בעצם, שהתוצאות של כל האירועים שקורים עכשיו יהיו חיוביים, ובתקווה שהם יצליחו להפיל את המשטר, ובאמת נראה אולי שינוי במזרח התיכון, כי זה יכול להיות מדהים. אולי נחזור קצת לתקופה של שהיינו בקשר טוב איתם עם האיראנים, ונלך לקניון האיראני, לאיראן מול.
שנה הבא בטהרן.
בדיוק, בדיוק, בחוף ניפגש. טוב, תודה רבה רבה. היה מאוד מעניין. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל אוניברסיטה. וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה, ותודה רבה רבה לך.
תודה, ותבדקו את איראן מול ביוטיוב, תראו מה זה.
אנחנו מזמינים אתכם.
לא תסתכלו על הקניונים שלנו בישראל.
אז אנחנו מזמינים אתכם מכאן לצפות בקניון האיראני ולראות איך הוא נראה ביוטיוב. וזהו.
תודה. יאללה,
שבוע מעולה, ביי, תודה.
שבוע מעולה, ביי ביי.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.